שלום וברוכים הבאים לפוליטיקה בקטנה, סיפורים ומחשבות על פוליטיקה בשפה פשוטה לכולם ובמיוחד לילדים. כאן דוקטור איתי בארי מבית ספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה ומשפחת בארי. מה הקשר בין בת מצווש וממשלת אחדות? היום בפרק השמיני אנחנו שמחים לארח את דוקטור לירן הרסגור מבית ספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה שמתמחה בבחירות והתנהגות בוחרים. מה קורה ילדים?
וואי וואי, איזה ויכוחים יש עכשיו בכיתה?
מה קרה? על מה יש להתווכח?
אל תשאל. נכון השנה המון בנות חוגגות בת מצווה? אז הכיתה צריכה להחליט איך חוגגים את הבת מצווש הכיתתית.
נו, אז מה הבעיה?
חייבים למצוא רוב ולהגיע להחלטה מוסכמת לגבי איך חוגגים את הבת מצווש הכיתתית.
כדי שתהיה אחדות ולא נעלבים ונעלבות.
אוקיי, אז הסכמתם על איך חוגגים בת מצוות?
איזה הסכמנו? מסתבר שישנן המון שאלות פתוחות. מה סוג האירוע ואיפה חוגגים אותו?
מי מוזמן לבת מצווש הכיתתי?
כמה כסף מביאים למתנה? כולם התווכחו עם כולם, אבל מסתבר שלאף קבוצה ולאף סגנון אין רוב בכיתה.
רגע, תעשה לי סדר. איזה רעיונות עלו בכיתה לסגנונות של בת מצווש?
שמע, בכיתה יש 30 ילדים.
ומסתבר שילדים מעדיפים 4 סגנונות של בת מצווה.
It's party time!
מצד אחד, שני סגנונות של חגיגות גדולות ומפוארות, ושני סגנונות של מסיבות צנועות יותר. אני אספר לך קצת עליהם. החל מהבת מצווש הכי יקרה, שנקרא לה בת מצווש טיל, ועד לאירוע הכי צנוע, שנקרא לו יום הולדת בכיתה.
טוב, ספרו, אני שומע.
הסגנון הכי יקר הוא בת מצווש טיל, שחוגגים בעולם אירועים נוצץ וגדול, עם קייטרינג. מזמינים רק חברות קרובות מאוד של הבנות, כל אורח מביא 250 שקל, אבל רק 5 ילדים העדיפו את זה. והסגנון השני די דומה ונקרא בת מצווה סבבה, בעולם אירועים קטן, מקומי, סבבה. מזמינים את ילדי הכיתה, משפחה וחברים, ויש כיבוד ואוכל. כל ילד מביא 50 שקל, 10 ילדים טבחו בבת מצווש סבבה. שני הסגנונות הבאים הם משהו אחר, הם הרבה יותר צנועים. סגנון השלישי נקרא אין כמו בבית. חוגגים בחצר הבית או בסלון עם חטיפים ומיץ פטל. מזמינים את כל השכבה.
כל אחד מביא 10 שקלים.
גם בסגנון הזה תמכו 10 ילדים.
והסגנון הרביעי הכי צנוע?
הוא די דומה לשלישי, אבל עוד יותר צנוע. הוא נקרא יום הולדת בכיתה. חוגגים בשיעור האחרון של יום שישי, בכיתה, בבית ספר, עם עוגת שוקולד. חוץ מילדי הכיתה, לא מזמינים אף אחד. לא מביאים כסף ולא מתנות.
בסגנון הזה תמכו רק 5 ילדים.
נו, אז מה הבעיה? מה החלטתם?
הבעיה היא שיש בכיתה 30 תלמידים, אבל לאף קבוצה או סגנון בת מצווה לא היה רוב. בכל סגנון תמכו רק 10 או 5 ילדים מתוך 30.
הבנתי.
אפילו אם נחבר את בת מצווה שטיל עם בת מצווה סבבה, שהם די דומים, יהיו לנו רק 15 שמסכימים.
ואפילו אם נחבר
את בת מצווה אין כמו בבית עם יום הולדת בכיתה,
לא יבצא רוב. יהיו לנו 15 שמסכימים ו15 שלא מרוצים.
אני יודע מה אתם צריכים. אתם צריכים לבנות קואליציה גדולה, ששותפות בקבוצות גדולות, שתומכות בסגנונות משני הצדדים. גם כאלו שתומכים בבת מצווש מפוארת, וגם בבת מצווה צנועה. אתם צריכים כמו ממשלת אחדות. בעצם אתם צריכים ממשלת אחדות כיתתית.
ממשלת אחדות? מה זאת אומרת ממשלת אחדות?
מה זאת ממשלת אחדות? אז בוא נשאל את המומחית שלנו. היא תסביר לנו מה זאת ממשלת אחדות. אחר כך נראה איך זה עוזר לנו לבנות הסכמה עם הבת מצווש בכיתה שלכם. אז היום אנחנו מארחים את לירן, דוקטור לירן הרסגור מבית ספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. לירן היא מומחית לפוליטיקה ובחירות. שלום לירן, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז תסבירי לנו בבקשה, מה זו ממשלת אחדות?
ממשלת אחדות זאת ממשלה שמבוססת על קואליציה שמכילה את המפלגה הגדולה בגוש אחד הפוליטי ואת המפלגה הגדולה בגוש השני הפוליטי.
כלומר, מפלגה גדולה מימין ומפלגה גדולה משמאל. עכשיו, מאיפה הגיע השם ממשלת אחדות? זה המצאה ישראלית או שזה משהו שמקובל גם בעולם?
זה משהו בינלאומי, זה משהו שקיים גם במדינות אחרות. זה, במדינות אחרות קוראים לזה גרנד קואלישן, זאת אומרת קואליציה גדולה. שתי המפלגות הגדולות משני הגושים הפוליטיים המתחרים מקימות ביחד ממשלה, מהגוש הימני ומהגוש השמאלי. בישראל קוראים לזה ממשלת אחדות, מעבר לסתם קואליציה גדולה, זאת ממשלה שמאפשרת אחדות בין הימין לשמאל.
תגידי, כדאי לנתניהו וגנץ להקים ממשלת אחדות?
תלוי את מי שואלים. בגדול יש לממשלה הזאת יתרונות. זאת אומרת, כשלשתי המפלגות הגדולות בשני הגושים יש כוח דומה אחרי הבחירות, וקשה להחליט מי בעצם ניצחה בבחירות, אז דרך מסוימת לפתור את המצב הזה הוא לעשות ממשלה שמבוססת על שתיהן. למשל, בבחירות האחרונות, שהליכוד קיבלה 35 מנדטים, וכחול לבן קיבלה 35 מנדטים, אז אפשר היה לחשוב על ממשלה משותפת לשניהם.
אז לא לגמרי הבנתי. ממשלת אחדות זה טוב או רע?
אז מצד אחד, בממשלה הזאת, הימין והשמאל מתכנסים ביחד, מה שמוריד את המחלוקות ואת המתח ביניהם. מצד שני, הם צריכים לעשות כל אחד מהצדדים הרבה מאוד פשרות על האידיאולוגיה של כל אחד מהצדדים ועל המדיניות שהם רוצים לקדם. אז בגלל זה גם הרבה פעמים קוראים לזה ממשלת שיתוק. זאת אומרת, ממשלה שמרוב פשרות לא מצליחה לקדם מדיניות ארוכת טווח או מאוד פורצת דרך או משנה דברים.
יש עוד חסרונות לממשלת אחדות?
בעצם, אם כל מפלגה לפני הבחירות הבטיחה הבטחות לבוחרים שלה, חלק מהן או הרבה מהן היא לא תוכל לקיים, משום שהיא צריכה לעבוד בפשרה מאוד גדולה עם מפלגה מהצד השני. חיסרון גדול של הממשלה כזאת הוא שהיא בעצם פוגעת באיזשהו עיקרון דמוקרטי בסיסי. הרעיון בדמוקרטיה הוא שבוחר או בוחרת יכולים להעריך את הממשלה שפעלה עד עכשיו, ולחשוב אם הם רוצים את המדיניות שלה הלאה או להחליף אותה.
הם צריכים אלטרנטיבה, חלופה.
אלטרנטיבה. עכשיו, אם שתי המפלגות הגדולות נמצאים בממשלה, כשיגיע זמן הבחירות, יהיה קשה לבחור באלטרנטיבה.
לבחור במפלגה אחרת, מהאופוזיציה.
בדיוק. אז אם אני לא מרוצה מהממשלה, במי אני בעצם יכולה לבחור? רק במפלגות קטנות שלא היו שותפות לממשלה.
רגע, למה דווקא עכשיו מדברים כל כך הרבה על ממשלת אחדות? מה קרה?
מה שקרה בבחירות האחרונות זה שנתניהו קיבל את הזכות להרכיב ממשלה, משום שיותר חברי כנסת המליצו עליו. והוא היה מאוד קרוב להרכיב ממשלה יחד איתן.
אז מה קרה?
אביגדור ליברמן, שעומד בראש מפלגת ישראל ביתנו, הוא היה זה שמנע בעצם מנתניהו להרכיב ממשלה. הוא היה עוד החלק האחרון בפאזל שהיה חסר לנתניהו בשביל להרכיב ממשלה, והוא לא נכנס בסופו של דבר. ועכשיו כשאנחנו הולכים שוב לבחירות, אז הוא אמר שהוא מעדיף שתהיה ממשלת אחדות בין הליכוד וכחול לבן. ואם הליכוד וכחול לבן הולכים ביחד, אז הוא יצטרף.
נניח שתוקם ממשלת אחדות, מי יהיה ראש הממשלה? יושב ראש המפלגה מהימין, מהמרכז, מהשמאל?
אם הכוח הוא ממש ממש שווה, אז יש למשל פתרון שהמציאו בישראל, רוטציה.
איך אומרים רוטציה בעברית?
החלפה.
פשוט עושים תורות.
כן, בדיוק עושים תורות בראשות ממשלה. שראש מפלגה אחת יהיה בחלק הראשון של התקופה, וראש המפלגה אחרת בחלק השני של התקופה.
מתי בפעם האחרונה בכלל הייתה ממשלת אחדות בישראל? יכול להיות ש-1984, לפני 35 שנה?
אז ב-84 הייתה קואליציה של הליכוד והמערך בראשות שמיר ופרס, והם עשו רוטציה, החלפה, זאת אומרת, החליפו באמצע התקופה תפקיד של ראש הממשלה. אחרי זה, ב-1988, עוד פעם היה איזה סוג של טקו בין הליכוד לעבודה, אבל הליכוד כן היה איזשהו יתרון, כי הוא כן היה יכול להרכיב קואליציה ימנית.
ושאלה אחרונה. את יכולה לחשוב על איזשהו מקרה שבו ממשלת אחדות יכול להיות פתרון לכיתה של ילדים בבית ספר יסודי?
אני יכולה לחשוב שאם יש בכיתה איזשהו ויכוח על משהו שרוצים לעשות, יש קבוצה אחת שחושבת ככה וקבוצה שנייה שחושבת אחרת, והן מדברות על זה ומתווכחות על זה ולא מצליחות להגיע לשכנע בעצם את רוב הילדים בכיתה שהפתרון שלהם הוא הפתרון הנכון, אז בסופו של דבר אפשר לעשות פתרון של אחדות, שזה אומר ששתי הקבוצות יתפשרו ביניהן, ומה שיעשו בסופו של דבר בכיתה יהיה קצת על בסיס מה שקבוצה אחת רוצה וקצת על בסיס מה שקבוצה אחרת רוצה. אף קבוצה לא תקבל את כל מה שהיא רוצה, אבל כל קבוצה תקבל חלק ממה שהיא רוצה.
טוב, לירן, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה.
בבקשה.
אוקיי, הבנתי.
אוקיי, הבנתי. אנחנו צריכים לחבר בין שתי קבוצות גדולות, להגיע לפשרה ביניהם, ולהשיג רוב ותמיכה גדולה בכיתה. בדיוק כמו בממשלת אחדות.
כלומר, בת מצווה סבבה יתחברו ויעשו קואליציה. עם התומכים של בת מצווה אין כמו בבית.
It's funny time!
זאת תהיה ממשלת אחדות כיתתית של לפחות 20 ילדים שיתמכו בפשרה. למשל, חוגגים באולם אירועים צנוע, מזמינים את ילדי הכיתה, כל אחד יכול להזמין עד שני חברים, וכל אחד מביא מתנה בערך 30 שקל.
יופי, וזה גם ייצור אחדות בכיתה?
התקווה היא שכן, שממשלת אחדות תיצור הסכמה רחבה ופחות ריבים.
אז יש סיכוי שעד סוף 2019 תהיה לנו ממשלת אחדות?
שאלה קשה, נחכה ונראה. יאללה, תקליקו, בוא נשמע את השיר שבט אחים ואחיות.
השיר הופק ביוזמת תחנת הרדיו גלגלץ, את המילים כתב דורון מדלי ואת הלחן עידן רייכל. המטרה של יוצרי השיר הייתה לקדם אחדות, ליצור חיבור בעם ואיחוי שסעים.
שבעים שנה במכונית, אני נוסע ומדיק על מה היה ומה נהיה, אך נפשי עוד הומיה מהמצדה של הזריחות, ירושלים בסליחות, מחוף כנרת ואכזיב,
מסיבות של תל אביב. אבי חלם והתפלל
לחיות בארץ ישראל. היום ילדי אותי שואל, מה הסיפור של ישראל?
כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים,
הפרחים המנגינות,
שבט אחים ואחיות,
אותה שכונה
אותו רחוב,
תריס ארבנים
של יעקב,
אוספים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים, אדם נוף מולד חורת קווים בחף ידו, בין התפילות לנדרים
רחות פרדס של הדרים,
ובעיניה של אימי
תמיד אמצא את מקומי, על הגיטר מתנגל ניגון עתיק שמחבר.
כאן זה
בחוץ האב של משורר,